כוח על הגדלת התורה. המשנה בראש שנה בדף י"ח עמוד א', שזה לפניכם. משנה מאוד מפורסמת. משנה עוסקת בהודעת קידוש החודש לגלות. כאשר המשנה באה ואומרת באותם חודשים שכתוצאה מאי הידיעה מתי ראש חודש עלולה לבוא תקלה, או שלא יעשו את המועד בזמן, או שלא יעשו תענית בזמן, על החודשים הללו השלוחים יוצאים. המשנה מפרטת את החודשים. המשנה אומרת, מבין החודשים שלהם יוצאים, היו יוצאים מה שנקרא על ראש חודש אב מפני התענית. משנה עוסקת בדרך כלל, דברי התנאים, בדרך כלל עוסקים לאחר חורבן בית שני. שהמשנה רוצה להגיד לנו מה קרה בזמן בית שני, אז כמו במשנה שלנו, בסופה של המשנה כתוב, וכשבית המקדש היה קיים, מלשון המשנה הזאת אנחנו לומדים שעד המשפט הזה זה אחרי החורבן, ואז המשנה באה מפרטת, וכשבית המקדש היה קיים, ולפי חלק ניכר מהגרסאות כתוב, יוצאין אף על יער מפני פסח קטן. זאת אומרת, בפשט המשנה, בנוסף לכל השישה חודשים שיצאו לאחר החורבן, בזמן בית המקדש היו יוצאים גם על יער מפני פסח קטן. אז ההבדל בין תקופת בית שני לבין אחרי חורבן בית שני, זה יער שמתפסף בזמן הבית. אבל לאחר החורבן לא יצאו על יער כי אין פסח שני, ויצאו על כל השישה. משמע מפשט לשון המשנה, שגם בזמן בית המקדש היו יוצאים אף על אב מפני התענית. ככה משמע. אם אני גורס אף, ואני לא גורס, ובזמן שבית המקדש הקיים היו יוצאים על יער, אלא אני גורס אף על יער, משמע שבנוסף לכל השישה מוסיפים עוד שביעי בזמן בית המקדש. וכל השישה שנהגו לאחר חורבן בית המקדש, נהגו בזמן בית המקדש. כולל היציאה על חודש אב. וזה מביא לנו שאלה עמוקה מאוד. למה בימי בית שני, שמו את צום תשעה באב על חורבן בית ראשון? ככה משמע מפשט המשנה. באמת, אם היינו שואלים את השאלה הזו כשאלה על המשנה בלבד, ולא היינו ממשיכים את דברי הגמרא, היה ניתן לבוא ולומר שדברים נפלאים שהיה לנו בימי בית ראשון ולא קיימים, ולא היו קיימים בימי בית שני, אורים ותומים, נבואה ברמה מסוימת, ארון ברית השם וכולי, זה סימן שבית שני הוא לא בעצם כדוגמת בית ראשון, ויש דברים שהם עדיין בחורבן גם בזמן הבניין, ועל זה אולי היו צמים. על החיסרון שיש בבניין שני לעומת בית ראשון. אבל בגמרא משמע מהלך אחר. נעזוב כרגע את השאלה הזאת, למה צמו את צום תשעה באב בימי בית שני על חורבן בית ראשון. נעזוב כרגע את השאלה הזאת, נחכה, נמתין איתה, ונמשיך הלאה בגמרא. ברשימת השישה חודשים, שצריך לדעת מתי ראש חודש, כדי מה שנקרא לחוג חג או לצום תענית בזמן, יש רק את תשעה באב לגבי תענית. אין את עשירי בטבת ואת י"ז בתמוז. ג' בתשרי יודעים בגלל שיוצאים על ראש השנה. ממילא יודעים את ג' בתשרי. אבל לכאורה עלולה לבוא תקלה לא לצום את צום עשירי בטבת ואת צום י"ז בתמוז בזמן. ולכן שואלת הגמרא, למה השלוחים לא יצאו לאחר חורבן הבית גם על תמוז? אומרת הגמרא, ולפקו נמי התמוז וטבת, והסברתי למה לא שואלים על ג' בתשרי, כי מבחינה מעשית זה כבר יוצאים במשנה על דבר כזה. ואז אני עובר לעמוד ב', אומרת הגמרא, וצריך להבין איפה נגמר התירוץ של הגמרא. אנחנו נמצאים בשאלת הגמרא. למה מבין שישה חודשים שיצאו לאחר חורבן הבית לא יצאו גם על תמוז ועל טבת מפני התעניות שבהם? אומרת הגמרא, דאמר רב חנה בר ביזדא, אמר רבי שמעון חסידא. מהי דכתיב? עכשיו אנחנו מתחילים, אנחנו נמצאים באמצע תירוץ הגמרא ומתחילים מאמר מוסגר, עד שנגיע למסקנת התירוץ. מהי דכתיב הפסוק בזכריה ח', כה אמר השם צבאות צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, יהיה לבית יהודה לששון ושמחה. קרא להו צום וקרא להו ששון ושמחה. שוב אנחנו נמצאים בתוך מאמר המוסגר. מה שאלת הגמרא פה? להבין את הפסוק. קרא להו צום וקרא להו ששון ושמחה. ברור. מה הנביא זכריה אומר? אותם ימים שהיו בעבר צום, הם יהיו בעתיד ששון ושמחה. כך לשונו של הפסוק. צום הרביעי, צום החמישי וכו', יהיו לבית יהודה לששון ולשמחה. אז מה זה קרא לצום וקרא לששון ושמחה? מה שואלת הגמרא? הגמרא לכאורה לא מובנת בשאלתה על פשט הפסוק. אלא, הנביא זכריה להזכיר לכם, נמצא בנבואת בית שני. בנבואת בית שני. ושנבנה בית שני, שואלים אותו, האם לצום את הצומות הללו? רש"י בהמשך הסוגיה, אני לא יודע אם יש לכם פה את רש"י על כל העמוד, אבל רש"י בדיבור המתחיל דתלינו בבניין. יש לכם את זה? זה כבר אין, כי זה עד היתמר. כן. כמה, פרק וחצי אני חושב קודם, אני אקרא לכם את זה פה, כתוב ככה, כשנבנה בית שני, שלחו בני הגולה, האבקה בחודש החמישי. כשנבנה בית שני, שלחו בני הגולה, האבקה בחודש החמישי. איזה צום זה בחודש החמישי? תשעה באב. הינזר כאשר עשיתי, זה פסוקים שם בזכריה, כמה פסוקים לפני הפסוק הזה, כמה, יותר מכמה פסוקים, זה כמה שנים מיום החורבן. ואז עונה להם הקדוש ברוך הוא, כי צמתם וספות בחמישי ובשביעי, וזה 70 שנה, ומכאן ואילך יהיו לששון ולשמחה ולמאדים טובים. זאת אומרת, שנבנה בית שני, בני הגולה, שואלים על המצב הזה, אם הם ימשיכו לצום. ואז עונה להם הקדוש ברוך הוא, דרך הנביא זכריה, צום הרביעי וצום החמישי, יהיה. מדובר כבר שמה? שהגענו להיה הזה. מובן מה שאני אומר או לא? הרי הנביא זכריה מדבר על מצב שיהיה לששון ושמחה בימי בית שני. אז עכשיו הגמרא שואלת, אז למה אז הנביא זכריה קורא לזה צום? היה צריך להיות בפסוק כתוב, צום שהיה עכשיו לששון ושמחה. למה הנביא אומר, צום הרביעי וצום החמישי יהיה? וכו'. זו שאלת הגמרא. עכשיו הבנו את שאלת הגמרא, למה הנביא כבר מדבר בימי בית שני, ועונה תשובה לשואלים אותו אם לצום או לא לצום, ואומר לכאורה לא לצום, אני מדגיש את המילה לכאורה, הוא אומר לכאורה לא לצום, אז למה הוא עכשיו קורא לזה צום, ורק יהיה לששון ולשמחה? זו שאלת הגמרא. על פי זה מתרץ את הגמרא ואומרת כך. ואנחנו דוברים על ימי בית שני, או על אחר כך. בואו נראה את זה בגמרא. בהתחלה הגמרא אומרת, בזמן שיש שלום, יהיו לששון ולשמחה. אין שלום צום. זה חלק ניכר מהגרסאות כך גורסים, למרות שיש גרסאות שגורסים, בזמן שיש שלום זה בזמן שיש בית מקדש. תעיינו רגע ברש"י. ברש"י דיבור המתחיל שיש שלום. זה בכלל חשוב ללמד אותנו מאוד מהגמרא הזאת, וכל דבר צריך ללמוד את זה מהפסוקים ומהגמרא, מה זה הגדרה של שלום? מה אומר לנו רש"י? בואו נדייק בדברי רש"י, דיבור המתחיל בזמן שיש שלום. איך אתם לומדים את הרש"י הזה? שאין יד עובדי כוכבים תקיפה על ישראל. מה אתם אומרים? מה הפשט ברש"י להגדרה יש שלום? מה זה אין יד העובדי כוכבים תקיפה על ישראל?
או שסתם אין
אמור גוי יותר חלקה מעם ישראל. אתה מסביר את המילה תקיפה מלשון? עוצמה וחוזק. מה עוד הסבר יש פה? מה זה? לא שומע. מושל? זאת אומרת, תוקף, לא מלשון תקיפות, בסדר? לא מלשון תקיפות, אלא מלשון תקיפות. דהיינו, תוקף העניין. זאת אומרת, אם אין יד העובדי כוכבים תקיפה על ישראל, אז מה הפשט הוא בזה? שמי שם הוא בא לתוקף? ישראל. אמרו פה. אמרו פה הסבר אחד מלשון. שאין יד העובדי כוכבים מתקיפה אותנו. כן. הסבר אחד שאמרו פה, אין יד העובדי כוכבים מתקיפה אותנו, תקיפה על ישראל, מתקיפה אותנו, מלשון מתקיפה. והסבר שני, שאין יד העובדי כוכבים מושלת עלינו. בסדר? עכשיו בואו נראה את זה מהמשך. הרי מה הגמרא מתרצת? למה הנביא זכריה קורא לזה צום וקורא לזה ששון ושמחה? מה אומרת הגמרא? בזמן שיש שלום, יהיו לששון ולשמחה. לפי רש"י, מה זה בזמן שיש שלום? שני הסברים אמרתם, לא? או שישראל לא מותקפים, או שישראל שולטים. נכון מה שאמרנו עכשיו כרגע? זה נקרא שלום. הלאה, יש גזירת מלכות, רגע, דילגתי, אין שלום צום. אין שלום צום. אין שלום מה זה? לפי רש"י? שיד גויים תקיפה על ישראל. או מתקיפה או תקיפה. הלאה. אמר רב פאפה, רב פאפה מבאר את תירוץ הגמרא. אחי כאמר, בזמן שיש שלום, יהיו לששון ולשמחה. עכשיו יש מצב נוסף שמתחלק לשניים. יש גזירת מלכות, צום. אין גזירת המלכות ואין שלום, רצו מתנים, רצו אין מתנים. זה יכול להיות לפי הסבר מסוים ברש"י, מה זה אין גזירת מלכות? אז מי זה המלכות? מה? הגויים. ואין גזירה. אז למה זה נקרא אין שלום? כי מה? כי מה שנקרא, לא יותר חזקה נגדיר את זה ככה, כי השלטון שלהם. זה יהיה פשט אחר. מי המלכות עכשיו? הגויים. לא עכשיו בימינו, בצד הזה בגמרא. אין גזירת מלכות, אבל של מי המלכות? של הגויים. אז מובן למה זה נקרא אין שלום. אמנם הגויים, מה שנקרא, לא גוזרים עלינו גזרות. לא רק שלא מתקפים אותנו, גם לא גוזרים עלינו גזרות. אבל גם אין שלום, למה? כי זה מלכות של גויים. וממילא מה זה יהיה שלום? מלכות ישראל. ומה זה יהיה לששון ולשמחה? עכשיו נבין את הנקודה הזו. יהיו לששון ושמחה, הפשט הוא שאסורים בתענית. אסורים בצום. אז אם כן ככה, איפה התשובה לשאלת הגמרא? מה הייתה שאלת הגמרא? למה לא נצא גם על תמוז ועל עשירי בטבת? מה עונה הגמרא? אלה הם בעצם צומות לבחירה. צומות שהם רשות. למה הם רשות? מכיוון שמדובר בזמן של גזירת מלכות, של אין שלום של מלכות ושל אין גזירה. מתי הימים הללו יהיו לששון ושמחה ואסורים בתענית? בזמן? שיש שלטון ישראל. עכשיו מובן למה הכל מדובר בימי בית שני. בימי בית שני, רוב ימיו היינו תחת שלטון זר. וממילא הנביא זכריה עונה להם בתור שאלה למצב העכשווי. גם במצב העכשווי קרא לי צום. ורק יהיה לששון ולשמחה. מתי יהיה לששון ולשמחה? שיהיה מלכות ישראל. זה בעצם התשובה. ולכן הנביא זכריה בעוד בית שני עומד על תילו, קורא לזה צום וקורא לזה ששון ושמחה. אלא מה נשאר לנו להבין? לכאורה בתוך כל הרשימה הזו יש גם את צום תשעה באב. וצום תשעה באב הנביא, המשנה אומרת שהיו יוצאים. למה זה גם בחירה צריכה להיות? זה הכל אותו דבר. זה מיד שאלת הגמרא. שואלת הגמרא אם ככה, אי אחי תשעה באב נמי. שאלה מובנת. אמר רב פאפה, שני תשעה באב הועיל והוכפלו בו צרות. דאמר מר, בתשעה באב חרב הבית בראשונה ובשנייה. עכשיו אני רוצה רק להסביר. אנחנו נמצאים מתי בגמרא? בימי בית שני, לא במשנה. או בסוף המשנה. הפסוקים האלה מדברים מתי? בימי בית שני. סוף המשנה דיברה כשבית המקדש היה קיים בימי בית שני. אז המשנה שאומרת מתחילתה ועד סופה על פי הגרסה אף על יער, היא מדברת גם על ימי בית שני ולא רק על אחר החורבן. והיא אומרת למה צום תשעה באב הוא לא עומד לבחירה? כי הוכפלו בו צרות. איזה צרה הוכפלה בו? חורבן בית שני. אבל אנחנו נמצאים לפני חורבן בית שני. מה זה נלכדה ביתר? מה? בחורבן בית שני. ונחרשה העיר זה גם אחרי חורבן בית שני. יוצא בעצם שהצרות הוכפלו רק אחר החורבן. נו, אז זה מיישב את מה שהיה בימי בית שני. תוספות עוד לא עוסק בשאלה הזו. תוספות עוסק בשאלה אחרת. תוספות בדיבור המתחיל הועיל והוכפלו בו צרות. אומר התוספות, הרי אמרנו היום בסליחות, שגם ב-17 בתמוז קרו כמה צרות. נכון? אז שואל התוספות לגבי שאלת הגמרא, אם אתה מחלק בין תשעה באב לבין 17 בתמוז, כי בתשעה באב קרו כמה צרות, אז גם ב-17 בתמוז קרו כמה צרות? שואל התוספות, הועיל והוכפלו בו הצרות, ביום 17 בתמוז נמי עירה חמישה דברים כדתנם בפרק בתרא דתנית, מתרץ התוספות שני תירוצים. אבל חורבן בית המקדש תקיף הטובה. מה אתם מבינים בתירוץ הזה? מה? לא שומע. הרבה יותר חמור. תקיף פה זה קשה ותקיף. הרבה יותר חמור. אז מה הפשט בזה? גם בלי בית שני. תוספות אומר שיש צרה שנקראת בכפליים, הוכפלו בו צרות. ותוספות אומר שחורבן בא, אל תסתכל על מספר הצרות. כי אם תסתכל על מספר הצרות, אז גם ב-17 בתמוז גם יש חמישה דברים. האם לא כתוב בו בתוספות שיש מה שנקרא צרה איכותית בכפליים, איכותית בכפליים, לעומת כמות של צרות? וממילא אפשר ליישב על פי התירוץ התוספות הזה את השאלה ששאלנו. מה שהגמרא אומרת שתשעה באב הוא לא ניתן לבחירה, ולכן היו חייבים לצום. ואני מוסיף, היו חייבים לצום אפילו בימי בית שני שעומד על תילו. ולמה היו חייבים לצום על בית שני? מכלל שתחת מלכות של גויים. ואין גזרה. יש בית מקדש. אין גזרה. בית מקדש פעיל, בית מקדש עומד על תילו. זה מצב שיש מלכות ואין גזרת מלכות. בגמרא של רב פאפה זה היה נקרא, יש גזרת מלכות ואין, אין גזרת מלכות ואין שלום. אין שלום כי אין מלכות ישראל. בסדר? ההבנה הזאת היא? אומר התוספות, למה צמו את צום תשעה באב על חורבן בית ראשון? כי חורבן בית ראשון, מה שנקרא, זו צרה כפולה ומכופלת במובן המהותי של צרה. אלא מאי, זה לא מסתדר בפשט הסוגיה. כי למה הסוגיה קרה וכפלו צרות? מה הסוגיה מנתה את הוכפלו צרות? מספר הצרות. ואז חזרה שאלת התספות, נכון? למקומה. אז גם ב-17 בתבוז הוכפלו צרות. לכן תוספות נוקט עוד דבר ועוד. וזה סתם שיהיה לכם כלל בלימוד התוספות. יש בתוספותים נוסח מאוד מאוד מדויק. מאוד מאוד מדויק. שתוספות מביא תירוץ נוסף, האם הוא אומר ועוד יש לומר, או שאומר את המילים אינמי או את המילה ועוד. שתוספות מביא ועוד יש לומר, כל תירוץ עומד בפני עצמו והתירוצים אולי אפילו חלוקים. אבל שתוספות אומר ועוד, הוא מבין שיש, או אינמי, הוא מבין שיש חיסרון בתירוץ הראשון. שצריך להשלים אותו דרך המילה ועוד. אומר התוספות ועוד, לא דמי לדשע באב. דצרה אחת הוכפלה בו. אז איך תוספות מסביר עכשיו את המושג כפילות? אותה צרה הוכפלה בו. זאת אומרת, לא מספר צרות, כי אז גם ב-17 בתמוז יש מספר צרות, אלא צרה אחת בכפליים. אותה צרה הוכפלה בו. אתה צודק בשאלה הזו, זה עדיין עוד לא מיישב לגמרי את העניין, אבל צריך גם להסביר דבר שמקשר לכאורה את שני תירוצי התוספות לדבר אחד למהלך אחד, וממילא גם לענות על העניין הזה שאנחנו נמצאים עדיין עוד שלא קרה חורבן בית שני. אני רק רוצה לסכם ולהגיע על השאלות שאנחנו צריכים אותן לברר. נסכם את מה שראינו עד עכשיו. משנה באה ואומרת, השישה חודשים השלוחים היו יוצאים לגלות איפה שיכולה להיות תקלה אם לא ידעו מתי ראש חודש. בסופה, בין הרשימה הזו יש תשעה באב, על אב מפני התענית. בסופה של הרשימה הזו יש בסוף המשנה, ובזמן שבית המקדש היה קיים, לפי חלק ניכר מהגרסאות, התורי אבן מוחק את הגרסה הזו, אבל הגרסה הזו נמצאת גם במשנה, גם במשנה שבריף, לפי חלק ניכר מהגרסאות כתוב, אף עלייר. אומרת, אף עלייר מפני פסח שני, כולל הרשימה הקודמת, סימן שבימי בית שני צמו את צום תשע באב. ראינו בגמרא, הגמרא לא עוסקת בשאלה הזאת. הגמרא לכאורה עוסקת בשאלה לגמרי אחרת. תקלה בעניין התענית יכולה לקרוא גם בעשירי בטבת וגם ב-17 בתמוז, אז למה השליחים לא יצאו על עוד שני חודשים? עונה הגמרא דרך בירור הפסוק בזכריה. הפסוק בזכריה שנמצא בימי בית שני ועונה לשבים מן הגלות של בית ראשון שיש מצב, כך אני מגדיר את העניין, שלא צריך לצום, ויש מצב שצריך לצום בימי בית שני. שיש שלום, ורש"י מסביר מה זה שיש שלום, שיש מלכות ישראל ואין מלכות של גויים, אז אסור לצום. וזה נקרא יהיו לששון ולשמחה ואסורים לצום. שאין שלום ויש מלכות של גויים, אם אין גזרה, בחירה לצום. וכיוון שזה בחירה לצום, וזה בעצם היה המצב בימי בית שני, ואולי גם הרבה זמן אחרי חורבן בית שני. אני לא מדבר כרגע על ימינו. אז אין גזרת מלכות ואין שלום, המצב הזה מאפשר בחירה. כיוון שזה בחירה, נלמד את פשט המשנה, לא חייב להיות שזה תקלה, מכיוון שזה בחירה. אני אגיד את זה קצת אחרת, קצת יותר ב... גם אם הם יצומו את זה, לא בצום, לא ביום, דיינו, בגלל שהם לא ידעו מתי קידוש החודש, הם יצומו את זה ב-18 בתמוז ולא ב-17 בתמוז, בסדר, הם לא חייבים בצום הזה, זה לא תקלה. במובן מה שאמרתי. מה תירוץ הגמרא המהותי? אז מה אם זה עומד לבחירה? אם זה עומד לבחירה, לא תצא תקלה תחת ידם אם הם לא ידעו מתי ראש חודש. ולכן אין צורך להוציא את השליחים על החודשים הללו. זה תירוץ הגמרא המהותי. אז אם ככה שואלת הגמרא, אז למה תשעה באב? עונה הגמרא, תשעה באב לא עמד לבחירה. מתי הוא לא עמד לבחירה? במצב הזה של אין שלום ואין גזירת מלכות.
גם הוא יהיה לששון ולשמחה ברגע שיהיה מלכות ישראל. ואסור יהיה בתענית. גם עליו נאמר יהיה לששון ולשמחה. אבל הוא לא מהרשימה שעומדים לבחירה. למה הוא לא מהרשימה שעומדים לבחירה? אומרת הגמרא, בגלל שהוכפלו בו צרות. מביאה הגמרא רשימה איזה צרות הוכפלו בו. בית ראשון בראשונה ובשנייה, נלכדה ביתר ונחבה ונחשה העיר. שואל התוספות, אם זה עניין של מספר צרות, זה המושג הוכפלו בצרות, אז גם ב-17 בתמוז הוכפלו בצרות, ולא היה צריך לעמוד לבחירה, וחזרה כל השאלה אם לא היה צריך לעמוד לבחירה, אז ממילא יהיה תקלה. זה בעצם שאלת התוספות. זה לא סתם שאלה לשונית, הוכפלו בצרות או לא הוכפלו בצרות. אתה עכשיו מחלק בין 9 באב, למה חייבים היה לצאת? כי זה נקרא תקלה, כי זה לא עמד לבחירה. גם 17 בתמוז הוכפלו בצרות, וזה לא היה עומד לבחירה. אומר התוספות, תירוץ בשלבים. אומר התוספות, תירוץ בשלבים. 17 בתמוז באמת עומד לבחירה. למרות מספר הצרות שיראו בו. והוא לא כדוגמת 9 באב שהוכפלו בו צרות, שהוא לא עומד לבחירה. במצב של אין גזירת מלכות ואין שלום. זה בעצם מה שאומר התוספות. למה? א', חורבן הבית זה צרה מאוד מהותית, והצרה הזאת קרתה פעמיים ביום 9 באב. בסדר? קרתה פעמיים ביום 9 באב. אנחנו אמרנו שאנחנו הרי נמצאים בימי בית שני אצל הנביא זכריה, וגם במצב של בית שני שיש מלכות של גויים עלינו, ואין גזרה, יש בחירה לצום את שער הצומות, אבל לא את 9 באב, כי הוכפלו בו צרות. אז צריך לומר כך, כדי לענות על השאלה הזאת, וכך אני חושב שצריך להבין את שני שלבי התוספות בתירוצו. יש מהלך שאנחנו צריכים להבין אותו, מהלך שנקרא בית ראשון, בית שני הוא לא בדיוק גאולה, היא גאולה מאוד חלקית, לעומת בית ראשון שזה גאולה שלמה, היא גאולה חלקית, והגאולה שאנחנו נמצאים בעיצומה עד בניין בית המקדש השם ברב ימינו, זה הגאולה השלמה השנייה. השנייה. ומה ההסבר של זה? זה שחרב הבית בראשונה, אומר התוספות, זה דבר מאוד מהותי, אומר התוספות, זה צרה תקיפה. הצרה התקיפה הזאת של חורבן בית ראשון, לא רק שנשארו סימנים שעוד לא נמצאים בבית שני, כמו אורים ותומים וארון ברית השם וכולי, אלא בעצם החורבן ממשיך גם בימי בית שני, חורבן בית ראשון. הוא תקיף, הוא חזק, הוא מהותי, גם עדיין בימי בית שני, וממילא הוא גם הגורם לכך שבית שני אף פעם לא נבנה כגאולה שלמה, וממילא גם הוא לא יחזיק מעמד והוא יחריב. וזה המושג של כפל הצרות. המושג של כפל הצרות בתשעה באב, צריך להבין את המושג הזה, זה לא ככה. אנחנו הגענו לתשעה באב בימי חורבן בית שני, אז עכשיו אנחנו התגלה לנו שבתשעה באב קרו שתי צרות. זה מהלך שמתחיל מחורבן בית ראשון. מחורבן בית ראשון, הבית השני נבנה בצורה שהוא יחרב. והוא יחרב באותו יום שנחרב בית ראשון. כדי להגיד לך בעצם את הצרה הכפולה הזאת של חורבן ראשון. חורבן ראשון הוא צרה כפולה. שכל מה שנבנה אחריו זה בית לא שלם, שכאילו בגלל חורבן ראשון, הבית השני הוא לא בית שלם ולא גאולה שלמה, וממילא הוא עתיד להיחרב באותו יום. זה המהלך שכאילו הנביא זכריה אומר, שזה משפיע גם על ימי בית שני, ולא רק על אחר חורבן בית שני. ולכן באמת שמו את צום 9 באב בימי בית שני. והשפת אמת, שנמצא, אני חושב, לפניכם, צילמתם אותו, אומר מפורש את הדברים הללו. אומר השפת אמת, וככה הוא למד לכאורה מפירוש רש"י. השפת אמת לומד מפירושו של רש"י על ההגדרה של יש שלום בשיטת רש"י. שלמדנו את ההגדרה מה זה יש שלום בשיטת רש"י, ההגדרה היא שהייתה מלכות של גויים. אין שלום. ויש שלום שאין מלכות של גויים. אז מלכות של גויים נקראת אין שלום. צריך להבין את כל זה, אני אסביר את זה אחר כך. אבל בינתיים אנחנו, מה שנקרא, עוסקים בפשט הסוגיה. אומר השפת אמת, בגלל זה צמו את צום תשעה באב בימי בית שני. בגלל שרוב ימיו של בית שני הוא היה תחת שלטון זר. ולמה לא צמו את צום 17 בתמוז ואת צום עשירי בטבת? מכיוון שאין בו את החורבן כחורבן. החורבן של בית ראשון, זה מה שאתה שומע את הרץ, החורבן של בית ראשון שהולך ונעשה כפול בימי בית שני, הוא בעצם הסיבה שצום תשעה באב לא עומד לבחירה. ועליו אנחנו מתאבלים גם בזמן שיש קורבנות בימי בית שני. ואומר השפת אמת דבר מדהים, הגדר של כל זה, זה בגלל שיש מלכות גויים. כי ברגע שאין מלכות גויים, אלא יש מלכות ישראל, צריך להבין את המושג הזה, זה כבר יסוד של גאולה שלמה ולא גאולה חלקית. למה ימי בית שני הם אינם גאולה שלמה? כי זה התחיל מהצרת כורש, וזה נבדה תחת מלכות פרס, ועובר למלכות רומי. וזה שאין את המלכות של ישראל, וצריך להבין את זה, אני עדיין לא מסביר את הנקודה שבזה, זה יסוד שזה לא גאולה שלמה, וזה המשך חורבן בית ראשון שהולך ונכפל. כל זה זה הגדרה אחת. כך מבאר השפת אמת על פי פירושו של רש"י. זאת אומרת, לא ימי בית המקדש העומד על תילו הם מגדירים את המצב כיש שלום. המצב שיש שלום זה בית מקדש על מלכות ישראל. אבל בית מקדש שנמצא תחת מלכות זר, זה מושג של אין שלום, זה מושג של אין גאולה שלמה, זה מושג שבעצם חורבן הבית הראשון הולך ומתמשך עד שהוא נכפל. מה? תקופה מאוד קצרה. בסדר? אז אנחנו הולכים על פי הרוב. יכול להיות שבתקופת החושמנים לא צמו, אבל המשנה מדברת על רוב ימיו של בית שני, כך אומר השפת אמת. כן. 420 וזה היה יותר 200. נו, זה לא רוב. כן. נדמה לי, אתה מצטט רמב"ם בהלכות חנוכה. כן. לא ניכנס לכך שזה מחלוקת הרמב״ם והרמב״ן על שלטון החשמונאים. החשמונאים הם לא מזרע בית דוד, והרמב״ן על התורה יוצא מאוד נגד שלטון החשמונאים. הרמב״ם, יש לו יסוד באמת במה שאנחנו אומרים. הרמב״ם בסוף הלכות חנוכה אומר שמימי בית שני וכולי, כשהחשמונאים תקפו, אז הרמב״ם אומר חזרה מלכות ישראל ליושנה. זה לשונו של הרמב״ם, כן, בפרק ג' במלכות חנוכה. אומר הרמב״ם שם, חזרה מלכות ישראל. אז הרמב״ם לא מדבר רק על נס הדלקת המנורה, ולא רק על חזרת עבודת המקדש, אלא הרמב״ם מדבר כמו רש"י. מה העניין שבזה? חזרה מלכות ישראל. והוא לא מדגיש רק את חזרת עבודת המקדש בעניין הזה. אבל צריך לדעת, אתה לא מדייק נכון ברמב״ם. כי הרמב״ם מדבר שהייתה מלכות זרה עד תקופת חשמונאי יותר מ-200 שנה, נכון? והוא לא עושה את החשבון מה היה אחרי מלכות חשמונאי. בסדר? ואחרי מלכות חשמונאי עוד פעם חזרנו לשלטון זר שם. וזה כבר רוב מוחלט. למה? נו, נשארו עוד כמעט 200. לא הבנתי. מלכות חשמונאי שלטה כמה חודשים. סגל, צריך ללמוד את זה בגמרות. לא, לא, לא ככה. מה זה? כן, כן. יש חישוב בדיוק מה היה השלטון. תקופה מאוד צרה, יחסית. בכל אופן, נחזור רק לנקודה הזאת. יכול להיות שבתקופה הקצרה הזאת, באמת לא צמו את צום תשע באב, לפי דברי השפת אמת. בתקופה של שלטון חשמונאי בפועל. אבל אני רוצה רק לחזור לעיקרון שלנו. העיקרון שבאמת בית שני הוא לא הגאולה, מה שנקרא, השלמה. חורבן בית ראשון זה לא רק את האירוע היסטורי בימי בית שני. ולא רק שאריות נשארו מהחורבן כי אין ארון ברית השם ואין אורים ותומים. אלא יש פה מהלך שלם שאומנם יש בעניין בית המקדש, אבל לא מהלך של גאולה מהחורבן. וגאולה מהגלות. וממילא החורבן הזה עוד פעיל בקרבנו. זה היסוד של העניין. ולכן זה המושג של הוכפלו בו צרות שנאמר פה בגמרא, כן, בעניין הזה. סתם ככה, יש מסופר על החתם סופר שהפסוק בבית שני, פסוק בחגי. פסוק אומר, גדול יהיה הבית האחרון מן הראשון. מה רבי בבטרה בדפי מדברת עוסקת בזה? אז שאל החתם סופר על איזה בית הנביא חגי מדבר, גדול יהיה הבית האחרון מן הראשון. אז זה כל התלמידים ידעו להגיד בגיל 8 על בית שני. השאל המלמד הזה לא הבית האחרון? קרא הוא שאל. סופר על החתם סופר שבגיל 8 אמר למלמד, אני לא מבין את השאלה. רבי, אני לא מבין את השאלה. כתוב ברש"י על התורה, על לאה וילדיה האחרונים, ורחל וילדיה האחרונים, אחרון, אחרון, חביב. התורה קוראת לאחרון זה שבא אחר הראשון. נכון? כך כתוב בתורה. מזה יצא לנו אחרון אחרון חביב. יש אחרונים ויש עוד אחרונים אחריהם. אז גם מה שנאמר, כך אמר החתם סופר בגיל 8, גם מה שנאמר גדול יהיה הבית האחרון מן הראשון, זה הבית האחרון שאחר הראשון. זה לא אחרון, אחרון. כן? זה רק צריך לדעת, גם הסיפור הזה הוא סיפור שכאשר לומדים רש"י על התורה, צריך מה שנקרא לא רק לזכור אותו, אלא לנתח אותו, להבין מה כתוב פה. להבין מה כתוב פה. מה זה באמת המילה אחרון? למה התורה כותבת, כן, לאה וילדיה האחרונים ורחל וילדיה האחרונים? ואת זה לקשר למושג שכתוב בתנ"ך, אחרון. אני רוצה להמשיך הלאה את הרעיון ולומר כך. כבר כתוב בטור שעם ישראל קיבל באור החיים בתף קופנון, כתוב בטור שעם ישראל קיבל על עצמו במשך הדורות את כל הצומות הללו לחובה למרות הרשות. עוד פעם, הנביא זכריה אומר שהצומות הללו הם רשות. עם ישראל קיבל על עצמו במשך הדורות לחובה. זה לא צום שצובנו לצום, אלא בזמן של גזירת מלכות. רואים קודם כל את המהות של הצומות הללו. מה העניין של הצומות הללו? מה זה צום, מתי הוא חובה ומתי הוא רשות? מה הסוגיה לימדה אותנו בפשט שלה? אז צריך להבין שבעצם הסוגיה מלמדת אותנו שהצום הוא לא על האירוע ההיסטורי שקרה לפני שנים. הוא לא על אירועי העבר. הצום הוא על אירועי העבר המתמשכים בתוכנו. זה מה שהגמרא מלמדת אותנו. ולכן הוא משתנה בין רשות לחובה. אם אירועי העבר המתמשכים בתוכנו אומרים שיש גזירת מלכות, אז היום הצום הוא חובה. אם אירועי העבר המתמשכים בתוכנו הם במצב של אין שלום, זה אירועי העבר, אין שלום. אבל גם אין גזירת מלכות, אז הצום הוא רשות. עם ישראל כנראה במשך הגלות הארוכה, שיצאנו אחרי חורבן בית שני, ובמשך הגלות הארוכה, באיזו תקופה מסוימת, אירועי העבר נמשכו ונמשכו ונמשכו ונשארנו בגלות, אחרי חורבן בית שני, קיבלנו על עצמנו כחובה. ומה הפשט קיבלנו עצמנו כחובה? שאנחנו צריכים לחיות היום בצום 17 בתמוז, עם כל מה שאנחנו כבר נמצאים בצמיחת גאולתנו, שזה שהגאולה איננה הולכת ונשלמת, ואין מלכות ישראל בשלמותה, על פי דעת תורה וכו' וכו', זה המשך מה שנקרא החורבן. ועל כן צריך מה שנקרא את הצום הזה קיבלנו עלינו כחובה. עד שתהיה מלכות ישראל שלמה ובניין בית המקדש. זה הכל המשך אחד. זו בעצם ההגדרה. אבל גם כאשר קיבלנו עלינו כחובה, נשאר תשעה באב שונה מ-17 בתמוז וכדומה. בזה שתשעה באב קיבלנו אותו כחובה, בגלל פשט הסוגיה שלנו. בגלל שהוכפלו בו צרות, שבגלל שבכל שנה בתשעה באב ניכר הצרה שהוכפלה בצורה יותר גדולה, לכן קיבלנו שמה את החמישה עינויים ולהתחיל את זה מבערב. אבל לצום 17 בתמוז נשאר החילוק. אמנם קיבלנו כחובה ולא השארנו את זה בתור רשות. אבל זה מתחיל רק מהבוקר ולא אסור בחמישה עינויים. אף על פי כן, שזה מתחיל רק מהבוקר, מה אתם אומרים? אתמול היה אפשר לעשות חתונות או אי אפשר היה לעשות אתמול בערב חתונות? מה? אי אפשר. למה? או, אז אתם אומרים שבין המצרים מתחיל מיום י' ז' בתמוז, ויום י' ז' בתמוז מתחיל מה שנקרא מהערב. זאת ההגדרה. יותר מזה גם צריך לדעת שיש מחלוקת גדולה בפוסקים. האם לקריאת ויחל אפשר להעלות את אלה שלא מתענים? מחלוקת גדולה בפוסקים הראשונים. האם קריאת ויחל, תקשיבו היטב לחקירה, האם קריאת ויחל היא קריאה של יום התענית או היא קריאה של המתענים? גם לאלה שלא מתענים, כי הם פטורים מהתענית. אלה שפטורים מתענית יום כיפור, זה יום כיפור בשבילם? הם מתפעלים תפילות של יום כיפור? אפשר לעלות לתורה ביום כיפור מישהו שלא מתענה, שפטור מתענית? אפשר. הרי בקיבי עגר דן בתשובה על קריאה של מנחה של יום הכיפור. האם קריאת המנחה היא כמו קריאת ויחל שלפי רבי עקיבא עגר אי אפשר להעלות את מי שלא מתענה? הקריאה של יום הכיפורים. או לא, זה דיון. אבל יש אותו דיון בויחל כל... יש שיטה שבאה ואומרת ויחל זה יום התענית ולא קשור לתענית בפועל. כמו שיש מושג של יום כיפורים, יש מושג של יום התענית. אקריך, אני רוצה רק להסביר. יום התענית צריך להבין, קשור מאוד לסוגיה שלנו. יש מושג שנקרא 17 בתמוז, שזה יום שיראה בו דברים צרות בעבר, והן עדיין ממשיכות היום, ויכול להיות שלא היינו מתענים היום בכלל, אם לא היינו מקבלים כחובה. הוא לא יום שאסור בתענית, הוא לא הפך לששון ולשמחה. הוא יום של תענית. עכשיו, ברגע שקיבלנו עלינו כחובה, אז נכון שצריך להתענות. אז נכון, האם ויחל זה שייך לתענית ציבור או ליום תענית? והיכל של 17 בתמוז. שגוזרים תענית ציבור על מחסור בגשמים, אז ודאי שהכל קשור לתענית. אבל שיש ימי צום שמוזכרים בנביא זכריה שעוד לא הפכו לששון ולשמחה, אולי יש מושג שנקרא יום התענית גם בלי קשר לתענית, זה גם יוצא מהסוגיה שלנו. והירושלמי מביא אותו הריב במסכת תענית, בירושלמי משמע שאמרו ענינו בתפילת ערבית של ליל י"ז בתמוז. ענינו. הרי רק להגיד לכם, החזן אמר היום ענינו בשחרית, נכון? הציבור אומר במנחה. שאלתם את עצמכם פעם למה זה ככה? רק אשכנזים. נו, אז למה לאשכנזים זה ככה? זה שהספרדים לא עושים ככה, אז לא מתרץ למה אשכנזים עושים ככה. אתה אומר ככה, השליח ציבור, ככה אתה עכשיו מגדיר, השליח ציבור הוא אומר, כי מן הסתם יש פה עשרה שיתנו כל היום. אבל כל אחד לא יודע אם הוא ישלים את התענית. אז הוא לא יכול מה שנקרא. עכשיו, מה זה לא יודע אם הוא ישלים את התענית? אם הוא יגיע לידי מצב שלכאורה הוא פטור מלהשלים. מה זה? אבל הוא הגיע לידי מצב של אנוס אחרי צהריים. אז בגלל זה לא אומרים בבוקר. זו שאלה גדולה למה לא אומרים בבוקר. והשאלה באמת היא מה שאתה מסביר, שהשליח ציבור אומר בגלל שיש ודאי עשרה שיתנו עד הערב. או השליח ציבור זה דין של תפילה. של תפילת הציבור. לא דין של תפילת היחיד, אלא תפילת הציבור. נכון? איך הסתיימה מסכת ראש השנה? צריך להבין כמה נחלקו רבנן על רבן גמליאל. רבן גמליאל אמר בסוף מסכת ראש השנה ששליח ציבור מוציא את העם שבשדות. נכון? יש דיון האם הוא מוציא גם את מי שנמצא בבית הכנסת או לא. דיון בתוך רבן גמליאל. בסוף למסקנה הגמרא אומרת סוף סוף ממש המשפטים האחרונים של סוף מסכת ראש השנה איך הוא מוציא את העם שבשדות, שלא יודע אפילו להתפלל ולא נמצא פה? מאיזה דין הוא מוציא אותם? כי זה דין של תפילת הציבור, כמו קורבן ציבור שקרב בשם כולם, תפילות כנגד קורבנות תקנו, יש דין של תפילת הציבור, בסדר? תפילת הציבור, השליח ציבור מתפלל בשם כל הציבור. אלה שלא שומעים ואלה שלא נמצאים ואלה שלא יודעים. בשם כל הציבור. זה המושג דרך אגב של שליח. שליח ציבור. זה המושג. כן? האם רבנן חולקים על היסוד הזה? או רבנן בעצם באו ואמרו שנתקנה תפילה נתקנה שכל יחיד חייב. הם לא חלוקים על עיקרון כזה שיש מושג שנקרא שליח ציבור וציבור. ואולי בתענית יש מושג של תפילת התענית בציבור. תענית ציבור. תפילת התענית בציבור. ולכן השליח ציבור אומר ענינו. גם בלי קשר למתענים בפועל. טוב, זו מחלוקת גדולה, אני כרגע לא רוצה להיכנס גם לענינו, גם לוויכל, האם זה דין ביום או זה דין בתענית. בעניין הזה, אני חושב שהדברים גם כן עולים, זה מחלוקת ראשונים, כמו שאמרתי, בשם הירושלמי מביא אותו הריב במסכת תענית, מתפללים ענינו כבר בערבית, אף על פי שבערבית, ב-17 בתמוז, אף אחד לא שם. אז זה ודאי דין ביום התענית, כן, בדבר הזה. בכל אופן, מה שאני רוצה לבוא ולומר, שיכול מאוד להיות שאפילו מבלי קשר עכשיו כרגע לבין המצרים, אולי נפקא מינה לליל עשירי בטבת. מה מותר לעשות בליל עשירי בטבת? האם יש לזה, אין לזה דין של תענית בפועל, אבל יש לזה דין של יום תענית. ואולי זה גם מחייב כבר בליל עשירי בטבת. אז זו עוד סוגיה בפני עצמה. שוב, יום תענית של יום צום, וזה יוצא מתוך העניין שלנו, שיש ימים שהם, ביניהם מה שנקרא, צום הרביעי, צום החמישי, צום הצביעי וצום העשירי, כל הימים האלה שהזכרתי, שהם דין ביום רק, ולא דין בצום. מאיפה אני לומד את זה מהסוגיה שלנו? מזה שקרה לזה צום וקרה לזה סון ושמחה, ויש מצב ביניים, שזה לא צום הכרחי, מצד שני זה גם לא אסור בתענית. זה לא ששון ושמחה. משמע שזה עוד דין יום שהחורבן פועל בקרבנו. כן? זה הימים המיוחדים שלנו. כמובן שצריך ללמוד מכאן את היסוד, שברור שברגע שאנחנו זכינו למלכות ישראל, זה תחילתה של גאולה. מה שלא זכו בימי בית שני. וזה יסוד מה שנקרא לגאולה, זה מלכות ישראל, זה על פי הסוגיה שלנו. ואני לא יודע אם אתם פעם עשיתם, אני מקווה שלא, אולי ראיתם פעם מישהו בא מחוץ לארץ וביצע קריאה של הבגד ליד הכותל, ראיתם פעם דבר כזה? יצא לכם לראות. בהר הבית. הדבר הזה נפסק להלכה. זו גמרא במועד קטן. נפסקה להלכה באורחיים מסימן תף קוף סמי חליף. ואם תעיינו שם היטב בבית יוסף ומגן אברהם, הרי זה לא דין רק ברועי מקום המקדש. הגמרא במועד קטן בדף חבב, ונפסקה להלכה כאמור, מדברת על הרועי ערי יהודה בחורבנן. הרועי ירושלים בחורבנה, הרועי מקום המקדש בחורבנו. על כל השלושה מקומות הללו אומרת הגמרא, אומר פסוק וקורע. את הבגד. ולמה זה לא נהוג היום? אז אם תדייקו היטב בבית יוסף ובמגן אברהם, בסימן תף קוף סמך א', הוא כותב שם גם כן את המושג הזה של חורבן לעומת יישוב. הרי שמה הרואה הרי יהודה בחורבנן. מה זה חורבן ומה זה יישוב? חורבן זה שלטון זר, ויישוב זה שלטון יהודי. ולכן צריך להבין שאתם אולי שואלים על זה שאלות, אבל יש ערך לביטוי הזה, הר הבית בידינו. יש לזה משמעות. יש לזה משמעות עמוקה. אולי היא לא תמיד גלויה, אולי היא לא תמיד מובנת. אבל היא משמעות מאוד עמוקה, עמוקה מאוד, שלא זכינו לה בימי בית שני. אנחנו מודדים את הדברים בצורה הפרקטית המעשית, אבל יש אולי מדידות קצת אחרות שאנחנו צריכים ללמוד אותן, וזה המשמעות של, שיוצאת שם מתוך ההלכה, וזה לכאורה המשמעות שיוצאת כאן מתוך פירושו של רש"י והשפת אמת. בעזרת השם נזכה בקרוב שהימים הללו יהפכו לששון ולשמחה.